פרשת השבוע, פרשת קורח. מה ראה לשטות זו? חכמים אומרים שאשתו פיתתה אותו. אמרה במסכת סנהדרין בדף ק"י, אומרים שאשתו אמרה לו, מה זה משה רבינו הכל לוקח למשפחתו, מגדלים פירות, תרומה לכהן, מה שנותנים מעשר, גם מזה צריך לתת תרומת מעשר, ביקורים, חלה, הכל לוקח לעצמו. הרב באורות מסביר את הערך של מתנות כהונה. כל תלוי בהסתכלות. אפשר להסתכל בעין צרה ולחשוב שהנה הכהנים הכל מנצלים, משתלטים, לוקחים מכל דבר, מהבהמה את הבכור, אחר כך את יש עוד מתנות כהונה, הזרוע והלחיה עם הקיבה, הקורבנות מקריבים, מקבלים חטאת ואשם ומנחה, פדיון הבן, פדיון בכור, בכור הבהמה, הכל הכהנים מנצלים וסוחטים כמה שאפשר לקחת מהאנשים, וזה גורם התמרמרות, ואפשר להסתכל לגמרי אחרת. הזכות לתת מתנות כהונה, כלומר הזכות להשתתף בעבודת בית המקדש. כל אחד שנותן מתנות כהונה, עבודת הכהנים שנעשית על ידי הכהנים בזכות כל המתנות הכהונה, הרי היא נעשית גם מכוחו, מזכותו, יש לו חלק בזה. כשאדם מתבונן בגדולת עבודת בית המקדש ובגדולת עבודת הכהנים, וכבר נפגש עם זה, הרב מתאר, נפגש את זה בזמן שעלה לרגל וראה את הקדושה שם, את הרוממות שם, את יראת השמיים ואת אהבת השם שהוא קיבל משם, והכל זה עבודת הכהנים, היא מביאה אותם לידי הרוממות הזאת, והם עושים שליחותנו. כמה טוב זה, כמה משמח זה לתת לכהנים את החלק הזה, על מנת שהכהנים יעבדו את עבודת השם, ולנו יהיה גם כן שייכות לכל עבודת השם של הכהנים, לעבודת בית המקדש. כל תלוי בהסתכלות. גם המרגלים, אותו דבר, היה איתם. הם באים לארץ ישראל, והם רואים שאנשים מתים בכל מקום, הם אומרים, ארץ אוכלת יושביה. יכלו להסתכל אחרת. וזה להודות לריבונו של עולם, בכל מקום שבאנו, פתאום קרה להם אסון, הם היו טרודים באסון שלהם, ולא יכלו להתעסק איתנו ולא שמו לב אלינו, ויכולנו אנחנו לרגל את הארץ בלי שהם הרגישו. אפשר להסתכל על הארץ כארץ זבת חלב ודבש, פירות גדולים, יפים, נפלאים, ואפשר להגיד את פירות גדולים, משונים, מוזרים, גודלים שם ענקים, יפה, ארץ מגדלת ענקים, נבוא לשם נהיה גם כן גדולים וחזקים. הכל תלוי בהסתכלות. אפשר להסתכל בעין שלילית ורואים הכל שחור, הכל רע, הכל מקולקל. אפשר להסתכל בעין חיובית והכל מתקבל אחרת לגמרי, ורואים את יד השם המובילה אותנו בכל מקום. כך אפשר להסתכל על המצוות כולם. יש אחד שיכול לראות איזה עול קשה, כל כך קשה, מבוקר ועד ערב כל הזמן צריך מצוות פרטיות כאלה ואחרות, רק אתה קם, כבר אתה צריך לעשות את זה ולהתפלל, ואתה רק אוכל, וצריכים לברך לפניה ואחריה וכדומה, מצוות ממצוות, כל היום מצוות, 100 ברכות, כמה אפשר? ברכת המזון וכו', אפשר להסתכל על זה במבט שלילי, מכביד, ואפשר לראות את זה באופן אחר לגמרי. איזה יופי, איזה נפלא, איזה זכות רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לראות את המצוות בתור זכות גדולה מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ומאפשר לנו לעשות עוד מצוות ועוד דברים כדי להיות קרובים אליו, כדי לזכות להתקרב אליו, ואפשר להתקרב אליו רק בדרכתו, והוא מאפשר לנו לחיות על פי הדרכה האלוקית מבוקר ועד ערב. זאת אומרת, הוא מאפשר לנו להיות קרובים אליו מבוקר ועד ערב כל הזמן. כשהמבט הוא מעוות, כל התמונה נראית אחרת. ככה אפשר גם להסתכל על החיים. אפשר לראות את החיים בצד החיובי שלהם, בצד המאיר שלהם, לראות שכל מי דוד רחמן לטב אביד, ואפשר לראות את החיים בתור חיים מלאי צרות, מלאי קשיים, וכל צד ושעל אדם יש לו סבל, ואדם יש לו בעיות וקשיים אישיים וכלליים וציבוריים וכדומה. אפשר להגדיר כל תקופה כתקופה קשה, ואין קשה כמותה. ויש כאלה שאומרים ככה כל פעם, כבר כמה דורות, שלא היה תקופה כל כך קשה, ואחר כך עובר עוד דור, אומרים לא הייתה תקופה כל כך קשה, ואפשר לראות את הדברים לגמרי להפך. אני זוכר שלפני עברו כמה הרבה שנים, אז נזדמנתי להיפגש עם מישהו מהצד השני של קשת השקפות, מהשמאל הרחוק, ונחלפנו, הוא בא לדבר איתי, לשוחר, כן, איזה איש צבא, ואנחנו משוחחים, מדברים על המצב, והוא אומר, המצב, סכנה, הולך, מדרדר, מדרדר, מדרדר. אני אומר לו, המצב להפך, אנחנו במעלה עולים, קצת קשה, אבל עולים, כל הזמן עולים. הוא אומר לי, אתה חושב באמת ככה שאנחנו עולים? שאנחנו מתקדמים? בוודאי, אמרתי לו. אומר, אני לא מאמין. אתה חושב שאנחנו מתקדמים? אתה חושב שהמצב הוא שהזמן לא פועל לרעתנו? אמרתי, ודאי לא. הוא רק לטובתנו. לא מאמין. לא יכול להיות שיש אדם חושב ככה. רבי עקיבא חושב ככה. נחומיש גם זו גם חושב ככה. ועוד... והתורה מכוונת אותנו ככה להסתכל על המציאות, כי ריבונו שלה מנהל את עולמו, והוא טוב, וכל מי דוד רחמן לטב אביד. זה עניין של הסתכלות. צריך אדם להסתכל במבט של אמונה, במבט של שריבונו שלה מנהל את עולמו, ריבונו שלה שנתן לנו תורה. ואז כל המציאות נראית אחרת. עבודת השם נראית אחרת. הדור שלנו נראה אחרת, הכל נראה באור אחר. יש התמודדויות, יש קשיים, יש עם מה להתמודד, אבל זה אתגרים. קשיים זה אתגרים, צרות זה ממרקות. מכל דבר צריכים לדעת איך להסתכל באופן הנכון על המציאות. בתורה כתוב שמה התלונה של קורח ועדתו, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? שוויון. כל העדה כולם קדושים. מדוע תתנסו על קהל השם? כולם יכולים לעבוד את השם אותו דבר. מה אתם מיוחסים, מיוחדים, רק אתם תעבדו את השם? אנחנו גם רוצים להביא מחתות ולהביא כתורת, ולא רק הכהנים יעשו את העבודה הזאת. ההסתכלות השטחית הזאת היא מאוד מבריקה, מאוד יכולה למצוא חן. למה לא? אדרבה, כולם יהיו עובדי השם, כולם יקטירו כתורת, שוויון, מה פתאום לעשות אפליות בין קבוצה לקבוצה בתוך העם, כהנים לחוד, לוויים לחוד, ישראל לחוד, ועוד יש מדרגות בישראל, בפרק 10 יוחסין. כל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם. כולם יכולים לעבוד את כל העבודות, כולם יכולים להיכנס לפני ולפנים, כולם יכולים להיות קדושים. מה זה הדבר הזה? זה דבר, טענה כזאת, מושכת מאוד, משכנעת מאוד. כל העדה כולם קדושים בתוכם השם. זה יסוד הקלקול, שלא, אין הבנה שיש מדרגות, מדרגות מדרגות מעבודת השם. להבין שעבודת השם זה עבודה מאוד מאוד נישאה, מאוד מאוד עליונה. צריך לעבוד את השם בצד היותר עליון שבאדם, בשיא שלו, לא בצד הנמוך, אלא בשיא הגובה שלו. בתוך העם יש 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 אנשים שנושאים את הקדושה, את הקדושה ששייכת לכל העם. הכהנים הם חלק מכל העם, הלוויים הם חלק מכל העם, הלוויים הם נבחרו מתוך בני ישראל, הם מייצגים את בני ישראל, לא נפרדים, זה לא עם לחוד, אבל יש להם את המעלה המיוחדת, הם מבטאים את הגדולה המיוחדת של ישראל במיוחד בעבודת השם, במה שתפקידם של הלווים. והכהנים יש להם את התפקיד המיוחד שלהם בעבודת בית המקדש, בהקרבת הקורבנות, והם מייצגים את כל העם, אבל לא כל אחד יכול לעשות את הכל, את המדרגות היותר קדושות. יש מדרגות מדרגות ולכל אחד תפקידו. יש בגוף איברים איברים, ולכל עבר יש את התפקיד שלו. המוח והלב יש להם את התפקיד המרכזי שלהם, הם עושים את התפקיד של כל הגוף, אבל זה הוא נעשה על ידי הלב ועל ידי המוח. יש מדרגות בעולם. הקדושה היא דבר מאוד מאוד עליון, עבודת השם זה דבר מאוד מאוד נישא, זה לא דבר שאפשר לגשת אליו ללא הכנות, ללא התאמה, ללא התכוננות, וגם סגולתית וגם התכוננות בפועל, כן? להיות מתאים למטרה הזאת, עם הכוונות הנכונות ועם הרצונות הנכונים ועם המידות הנכונות. במבט שטחי זה מאוד מוצא חן ההסתכלות הזאת של כל העדה כולם קדושים, אבל כשמתבוננים לעומק מבינים שאדרבה, הגדולה של העולם זה זה שיש בו הדרגה, זה יש בו גיוון, שיש בו צד עליוני ויש בו צד נמוך, והוא מקיף את כל הצדדים, והצד הצד העליון שבו שייך לעבודה העליונה שביותר, ולכל אחד יש את התפקיד שלו. גם לרגליים יש תפקיד, תפקיד מאוד חשוב. גם לרגליים של האומה יש תפקיד, גם לאנשי המעשה, לכל אחד יש תפקיד. ביחד ממלאים את עבודת השם השלמה, אבל לא יכול כל אחד לעשות את כל התפקידים. הגישה הזאת הרדודה, הגישה השטחית, מקורה בקין, אומר הרב, שהוא גם כן חשב שאפשר להקריב כל מה שרוצים ואיך שרוצים, בלי להתכונן, אבל מנחתו לא מתקבלת, הוא כועס. מפני שלעבוד את השם צריך לעבוד ברצינות, ולהביא את הדברים המתאימים, עם הכוונות המתאימות, עם ההכשרה המתאימה. ואחר כך ממשיך הרב ואומר שגם אמינות היא אותו הדגל, אותו הכיוון. כל העמים כולם באותה מדרגה, אין משהו מיוחד בעם ישראל, כולם יכולים לעבוד את השם, כולם יכולים לזכות לקרבת השם, לא צריך דרך אמצעים. שיבוש של שטחיות, של רדידות, ולכן אמינות מאוד מאוד מושכת, כי בקלות אפשר להיות עובד השם, רק להגיד מילה אחת, לא צריך להתאמץ הרבה, לא צריך, אין תרייג מצוות, אין איסורים כל כך רבים, חיים מרוממים, חיים קדושים, בקלי קלות. מי לא רוצה להיות עובד השם בלי להתאמץ, בלי להשקיע, בלי להקריב? אבל זה בלתי אפשרי. כשאדם רוצה לזכות לרוממות, הוא צריך להתאים את עצמו לרוממות הזאת, הוא צריך לעמול על זה, ואם הוא לא מתאמץ, איך אפשר להגיע אל זה? זה זלזול בעבודת השם. הכהנים, אומר הרב, הכהנים הם מחברים בין ישראל אביהם שבשמיים. לולא הכהנים לא היה אפשרות חיבור, הם לא מפרידים בין ישראל לאביהם שבשמיים. הם יוצרים את החיבור. כאילו להם אין חיבור. לא כמו שמציגים, כהציגו את זה אנשי קורח, כאילו הם חוצצים ומפריעים, וכל ישראל רוצים לעבוד את השם, והם אומרים, אנחנו נעבוד דרכנו, אנחנו נהיה השליחים, אנחנו נהיה המצאים. הם מחברים את ישראל אביהם שבשמיים. ובלעדיהם אי אפשר להיות, החיבור לא היה יכול להיות. צריך להיזהר מהרדידות, מהשקפה הרדודה, שאפשר לעבוד את השם בשטחיות. גם בתוך ישראל צריכים להבין את הדבר הזה. עבודת השם הגדולה היא מחויה. כדי להגיע לגדלות צריכים לעמול, צריכים להשקיע. יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת ולא מצאת, לא יגעת ומצאת, אל תאמין. אין דבר כזה להשיג דברים גדולים בלי יגיעה, בלי עמל. כמובן שכשאתה בא להדריך אנשים רחוקים, שעדיין לא קיבלו עליהם עוד תורה ומצוות, ושהם מתעניינים ורוצים להתקרב, וחוששים מהקושי שבעבודת השם, ובינתיים הם, אם יטילו עליהם ויגידו להם שהם צריכים בבת אחת לעשות הכל, זה מאוד ירתיע אותם, אז מדברים עליהם בסגנון אחר. גם באתר שיש כאלה שפונים ושואלים, והם אומרים שהם עכשיו, רק עכשיו מתקרבים וכולי, והאם הם חייבים לעשות גם את זה וגם את זה. אז ראשית כל אני אומר להם, מה שאתם עושים, דברים, מצוות שקיבלת על מעדכם, זה עצום, זה נפלא. מישהו קיבל לעצמו רק להתפלל, משבח אני מאוד מאוד את המצווה הזאת. מי שקיבל לעצמו רק לשמור שבת או חלק משמירת שבת, אני אומר, כבר החלטת החלטה טובה, כבר זה דבר נפלא, כבר יש לזה ערך עצום. כי אדם נמצא במדרגה הזאת, שהוא עדיין לא מסוגל לקבל עצמו עול יותר גדול ויותר קשה. וזה נכון גם. אנחנו לא מאבטים את האמת, כי כל מצווה שאדם עושה, יש לה ערך עצום. אמנם אם הוא לא מצווה שהוא מחסיר, גם כן יש הפסד עצום. אבל כשאדם מקיים מצווה, יש לזה ערך עצום. עוד מצווה, ועוד מצווה, מצווה גוררת מצווה, ובסופו של דבר, כך אדם יכול לעלות במדרגות הקודש ולעלות. אבל לא אומר את אותם הדברים לאדם שכבר בפנים, לבן תורה, תלמיד חכם, לא אכתוב את אותו המאמר לאנשים בעלי תשובה, לאנשים שמתחילים, לאנשים ש... הם לא מכירים את הגודל שבעבודת השם, ולכן הדברים נראים עליהם מכבידים, וצריכים להתאים, להסביר להם את הדברים, שכל מה שהם עושים זה כבר יפה, זה כבר נפלא. אבל לבן ישיבה אני אומר אחרת, אתה יכול לקבל עצמך יותר מעוטד ליותר, אתה מבין, אתה במדרגה אחרת. יש הדרכות שונות לכל מדרגה ומדרגה. לא יכול להיות אותה הדרכה לכל אנשים. על כן שאלו אותי פעם, למה אני לא מסכים שיביאו את העלונים המקובלים כל שבת לבית המדרש. אמרתי, העלונים האלה מיועדים, חלקם הגדול לבעלי תשובה, ולא מיועדים לתלמידי ישיבות. כשכותבים אותם, כותבים וחושבים על אותם אנשים הרחוקים, איך אנחנו מקרבים אותם, איך מחזקים אותם. אז מי שיקרא את זה בתור כשכותבים את זה לאחרים, בסדר, אבל מי שיקרא את זה בשביל ללמוד לעצמו, הוא רוצה לרדת במדרגה, להיות מהמתחילים עוד פעם, ושבת הבא עוד פעם מהמתחילים, כל שבת לחזור אחורנית. אנחנו נמצאים בעולם של תורה, במדרגה אחרת לגמרי, צריכים סוג אחר של שיעורים, סוג אחר של דיבורים, רמה אחרת, של איכות אחרת, זה לא אותה איכות. וזה צרה שיש כאלה שחושבים שמעלונים האלה אפשר לקבל הדרכה. הם לא מיועדים לבני הישיבות. אם היו מיועדים אותם לבני הישיבות, היו כותבים אחרת. חלק גדול מהדברים היו כותבים אחרת. לפעמים, כשאתה כותב לציבור הרחב, אתה חושב איך לכתוב, לצאת ידי חובת הכל, אבל זה לא כל כך פשוט. לכתוב לכולם באופן שכל אחד יוכל מזה ללמוד. צריך להיזהר מהטייה של רדידות. לאנשים רחוקים אני יכול להגיד שאפשר להכין את המטבח בפסח שעה, חצי שעה. אבל לא אגיד את זה לאנשים שרוצים, שיש להם את הכוח באמת להיות זהירים על קהלה כבחמורה. גם לא אגיד חצי שעה לאחרים רחוקים, אבל יש כאלה שאמרו, אני רק משתמש בדוגמה. זה לא ככה. זה לא הדרכה. אני אגיד, לא צריכים להקפיד על מהדרין, אפשר לאכול כשרות, כמו כלל ישראל. זאת לא הדרכה של בני תורה. בני תורה צריכים לחפש את ההידורים ואת השלימות. אנשים אחרים שעדיין לא במדרגה הזאת, אני אגיד להם, גם זה כשר, גם את זה אפשר לאכול. אם אכלת דבר כזה, לא אכלת דבר אסור, אבל ההדרכה היא משתנית בין מדרגה למדרגה. כל מדרגה צריכה להיות הדרכה לגמרי אחרת. אז אלונים כאלה מקומם בשיינקין. ובעוד מקומות כאלה, איפה לקרב רחוקים? חלק מאלונים. לא מקומם בעולם התורה. אתם מבינים? זה דבר אלמנטרי, ואנשים לא מבינים את זה. ואנשים טועים בזה וחושבים ומרדדים את ההסתכלות שלהם, והסתכלות כזאת היא שטחית. זה לא זה. צריך להתחיל להוציא אלון לבני ישיבות. שישלחו את זה בכל הישיבות. זה יהיה ברמה ישיבתית, גבוהה, איכותית. בשביל זה, בני ישיבות יכולים לקרוא. הם צריכים את זה, כי כל אחד יש לו בישיבה את ההדרכה. ואלונים נכתבים למי שכל היום לא נמצא בעולמה של תורה. בשבת הוא קורא את בשמת התפילה, את הדברים המרוממים האלה. שמעתי שמישהו אמר, למה לא שרים יותר בתפילה? יש כל כך הרבה אלונים. שריחו קצת יותר בתפילה, שיספיקו את כל האלונים. שוב פעם, אני חושב שיש להם תפקיד חשוב, אבל במקומם. צריך לדעת כל דבר מקומו הנכון. אם הוא לא במקומו הנכון, זה העיוות. זה בעצם הבעיה של הטשטוש של המדרגות. כל מדרגה, כל מצב שאדם נמצא, במדרגה שהוא נמצא, הוא צריך לחיות במדרגה שלו. ולדעת את מקומו וכמה הוא רשאי לדרוש מעצמו. חז"ל אומרים לנו שהדת קורח, הם היו אנשים חשובים, אנשי שם, קרואי מועד, נשיאי העדה, קרואי מועד, אנשי שם, אנשים חשובים, יכול להיות ראשי ישיבות, רבנים, רמים, הרביצו תורה, הרבה אנשים התחזקו בתורה על ידם, ובכל זאת קרה מה שקרה. וזה קצת מסביר לי את ההמשך, שהרבה שנים היה לי קשה מאוד להבין את זה. פתאום התעוררתי לחשוב שאולי זהו ההסבר. אחרי שהקדוש ברוך הוא מעניש את הדת קורח, ורואים שזה יד השם, בריאה הקדוש ברוך הוא בורא, והארץ פותחת את פיה ובולעת אותם, ואלה שמקריבי הקטורת הם נשרפים. רואים שהקדוש ברוך הוא מקפיד על מה שהם עשו ושהם לא היו בסדר. למחרת אחרי כן, מה קורה? ואילונו כל הדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם עמיתם את עם השם. מה זה הדבר הזה? אתם עמיתם את עם השם? לכעוס אחרי כל מה שקרה, לבוא בתלונה ולומר אתם עמיתם את עם השם? איך תופעה כזאת יכולה לקרות? ואני חושב שהם היו תלמידים שלהם, שהם קירבו אותם לתורה, ויש כאלה שהתחזקו על ידם באמונה, וקיבלו מהם שיעורים והדרכות, והרגישו שכל הקרבה לעבודת השם זה הייתה דרכם. ופתאום קורה מה שקורה, הם לא יכולים לעשות את המהפך בראש שלהם. מה עושים במקרה כזה? שאנשי מועד, אנשי שם, הם אנשים שמוכרים מאוד לציבור, שהשפיעו מאוד מאוד על הציבור. והם פתאום קרה מה שקרה ומתברר שהם לא בסדר. קשה לקבל את הדבר הזה. קשה מאוד הדבר הזה. הוא פשוט, אנשים, כל האמונה שלהם מתחת לנבדת. כי זה היה, דרך זה לכאורה הם התקרבו. ואז הם באילונו. והאילונו כל הדת ישראל מחרת על משה ועל אהרון אמור למה אתם עמיתם את עם השם, הם מדברים באמונה, את עם השם, אתם עמיתם את עם השם. כי קשה באמת להקל את הדבר הזה, שיכול, תוכל להיות תופעה של אנשים טובים, זה קרה אצל המרגלים, שהנשיאים, רובם, 10 מהם, הם הולכים נגד השם, ולכאורה הם כל הזמן, הם דרכם השפיעו, להיות קרובים אל השם, והם פתאום סוטים מהדרך. זה קשה לקבל. לא יודעים מה לעשות. צריך כאן איזה איזה כוח עצמי פנימי, שאדם יודע להתמודד עם קושי כזה. אין דבר כזה ללכת נגד משה רבינו. אין דבר כזה ללכת נגד התורה. משה אמת ותורתו אמת. כל התורה מקובלת לנו על ידי משה רבינו. ויאמינו בהשם משה עבדו. הקדוש ברוך הוא גרם, הראה לעם ישראל, שהוא בחר במשה. פעמיים נזכר בתורה הדבר הזה. פעם אחת בקריאת ים סוף. ויאמינו בהשם משה עבדו. לא רק בהשם האמינו. גם האמינו שמשה הוא עבד השם. שהקדוש ברוך הוא בחר בו. הכיצד האמינו? מכיוון שמשה רבינו אמר להם, תראו, אתם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הם רואים שאין שום סיכוי של הצלה. הכל אבוד. המצרים הגיעו. הים עוצר אותם. אין לאן לברוח. והם עומדים עכשיו לפני איזה שואה. ומשה רבינו אומר, לא יקרה שום דבר. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ואכן מתברר שהשם ילחם לכם ואתם תחרישון. ויאמינו בהשם משה עבדו. התחזקה בהם האמונה שריבונו של עולם שלח את משה, שהוא יהיה המנהיג של ישראל, שהוא יהיה המביא את דברי השם אל ישראל. אחר כך במתן תורה גם כן. וגם בך יאמינו לעולם. ויאמן העם, הם מאמין שאפשר לשמוע את דבר השם, ומאמין במשה רבינו, שמשה רבינו הוא נקבע על ידי ריבונו שלם שדרכו תימסר התורה. משה קיבל תורה מסיני. אז יש עוד עוזרים, יש עוד ממשיכים, יש עוד מיני רבנים וקריאי מועד אנשי שם, אבל לא בתחרות עם משה רבינו. נגד משה רבינו אין ללכת. לא הנשיאים המרגלים ולא אנשי כוח ודתו. כמה שאתם גדולים, יש מדרגות. לא כמו משה רבינו. משה רבינו הוא, הקדוש ברוך הוא בחר בו. וזה היה צריך ללמוד בדרך מאוד מאוד כואבת. מאוד מאוד כואבת. אבל ככה עם ישראל למד. את השיעור הזה. ומאז, כמו שחזל אומרים לנו, כל חודש וחודש שמכריזים, משה אמת ותורתו אמת. ההכרזה הזאת כאילו נדרשת כל הזמן לזכור. יש מדרגות בתורה. לא כל אחד שלמד תורה הוא באותו מדרגה. לא כולם שווים. יש תלמידי חכמים גדולים, יש תלמידי חכמים בינוניים, יש תלמידי חכמים קטנים. מדרגות מדרגות בתורה. ויש היררכיה, יש סדר. ומי שלמד יותר תורה, ויש לו יותר יכולות להשיג השגות בתורה, הוא יכול יותר להשמיע באמת את דבר התורה באופן היותר נכון. למדנו מכאן שזה לא פשוט כל כך להגיד, הרב שלי אמר כך, ולפעמים אדם צריך לקחת על עצמו אחריות. הוא נאלץ. כי אם יש כביכול דעות שונות וכדומה, אז צריך אדם מאוד להשתדל למצוא את הרב הנכון, את הדרך הנכונה. מציאות מורכבת. אין לנו היום את יד השם שתוכיח כמו שאז את הסדר של הדברים. ואני רוצה לנגוע במצוות הכהונה בהמשך הפרשה. התורה אומרת לנו מתנות הכהונה, חטאת, אשם, מנחה, קודש קודשים, ליל הכהן, תרומה לכהן, מעשר ללוי, ומתוך זה תרומת מעשר לכהן, כל הבחורות לכהנים. המשותף שבהם במצוות תרומה, מצוות ביקורים, תרומה, חלה, ראשית, התורה קוראה להם ראשית, ראשית הריסותיכם, התרומה ראשית, ביקורים ראשית, החלה היא ראשית. וחז"ל אומרים לנו שבראשית ברא הקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל ראשית, בראשית בשביל ראשית, דהיינו אלה המצוות שנקראות ראשית, בשבילם כביכול, בזכותם, בגללם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. צריך להבין את הדברים הללו. דווקא אלה, בגלל המילה ראשית, שבגלל שכתוב בראשית ברא אלוקים, ועליהם נחשב נאמר ראשית, כראשית גנך, כן? ראשית הריסותיכם. זה לא המילה החיצונית. זה התוכן הפנימי שמבעה המצווה הזאת. המצוות הללו אומרות, כל דבר תחילתו שייך לקודש. הראשית שייכת לקודש. ולמה? למה הראשית שייכת לקודש? כי הראשית היא שייכת למה שהמקור של הראשית. יש מקור לראשית. כל דבר שהוא ראשית יש אחריו המשך. כן? הוא ראשית ויש עוד המשך אחריו. יש בחור ויש אחריו עוד צאצאים. והראשית הוא קדוש. מפני שהראשית הוא קרוב למה שלפני הראשית. מה עשה את הראשית? מהו המקור של הראשית? לפני ההתחלה יש איזה מקור שממנו נובע הראשית. כלומר, כל המצוות הללו של הראשית הן מצוות שמאמתות את ריבונו של עולם ברא את עולמו, שהוא המקור לכל. ועל כן, וכל מצווה שאתה מקיים, את ההתחלה אתה מקדיש, אתה נותן קודש להשם, לכהנים, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה אומר שאתה אומר שהכל בא ממקור עליון. הכל בא משורש, מהקדוש ברוך הוא. זה מעצים את ההסתכלות. ובאמת זה כך. כי כל דבר שהוא ההתחלה, הוא הכי קרוב אל המקור, אל השורש, אל ריבונו של עולם. אז הבחור הוא הכי קרוב. בחור בימה, בחור אדם, בחור בימה תמאה שצריך פדיון, הכל מבטא את הקישור שלו אל השורש. וככה, ועל כן רק אנחנו באים אל ה... יוצאים אל השדה ורואים רי שביקר, אנחנו אומרים זה ריבונו של עולם, הוא מגדל את הפירות, זה שלו. הראשית הזאת נתונה, שייכת למעלה, אחר כך מזה מתפשט השפע האלוקי אלה, הוא נותן אלינו, וההתחלה כאילו מחוברת אל המקור שלה, ואנחנו מחזירים את ההתחלה אל המקור, ובזה מבטאים שהכל שייך לריבונו של עולם. מביאים את התבואה הביתה, ממרחים, גומרים מר העבודה, מפרישים תרומה, מבטאים שהכל, גם ההמשך, הכל שייך לריבונו של עולם. אחר כך מגיעים, עושים מהתבואה קמח ועיסה, ומכינים את זה לעשות מזה לחם, שזה עיקרו של המאכל של האדם, הלחם. גם מזה יש מצווה מיוחדת, ראשית הריסותיכם, להרים חלה ולתת את זה לכהן, לתת את זה לקודש, להעלות את זה לרומם. וממילא יוצא שבעצם שכל מה שאדם אוכל הוא שייך אל הקדושה, הוא שייך אל המקור, חלק ממנו כבר ניתן למעלה, כלומר שכולו בעצם היה שייך. זה מבטא את השייכות של הכל אל המקור האלוקי. המצוות האלה שבמצוות של אכילה, כשאדם אוכל, יודע, הוא אוכל משולחנו של מקום. זה מזבח. כל אכילתו היא מזבח. במה שהוא אוכל מקושר עם מה שהכהן אוכל, מקושר עם עבודת הכהונה, עבודת הקודש. הווי אומר, אני חוזר עכשיו לראשית דברינו. המצוות הללו הם לא מצוות שבאו להטיל עול ולהכביד. הם מצוות שבאו לקשר אותנו, לרומם אותנו אל מקורנו העליון. הם מצוות שבאו לתת טעם בכל אכילתנו. לתת את הגובה, את העומק, את השייכות של כל מעשה ידינו לגובה האלוקי, לתוכן האלוקי, לרוממות האלוקית. בדרך הקשה עם ישראל במדבר לומד להכיר ולהתרומם ולעלות ממדרגה למדרגה. אנחנו פוגשים, התורה מספרת לנו על ההתמודדויות האלה, על הקשיים האלה, אבל באמת אנחנו צריכים להבין שהם היו התמודדויות שמהם יצאנו יותר מחוזקים. משה, האמונה במשה נעשתה עצומה וחזקה, והיא נתנה לנו את השורש לכל הדורות באמונת התורה, שהתורה היא המקור, היא השורש, תורתו של משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע ושל הזקנים, ואמונת התורה התבססה והתחזקה דרך השלבים האלה שאנחנו צריכים לעבור אותם כדי להתרומם ולהגיע לעבודת השם היותר שלמה ויותר מלאה. גם עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שיש התמודדויות, אבל צריכים להבין שכולם תכליתם לשכלל את האמונה שלנו, את גובה הדבקות שלנו בעבודת השם, ולהתקדם מעלה מעלה לקראת גאולתנו, בדיוק מאפשינו שתהיה בעזרת השם בקרוב בימינו. אמן.